כדורגל, כפי שכבר הוזכר כאן בתוכנית שהוקדשה למשחקי גביע העולם, המונדיאל, זה ספורט שלא מנותק מסוגיות פוליטיות, למשל, יחסים ומתחים בין מדינות, בין לאומים או קבוצות זהות שונות בתוך המדינה, ובישראל זה בא לידי ביטוי בסוגיית שילובם של שחקנים ערבים במשחקי הנבחרת. איתנו תומר פדלון, מלגאי נובאבור במכון, דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. שלום תומר.
שלום ירון.
כרקע, ספר לנו על תהליך ההשתלבות של שחקנים ערבים בנבחרת ישראל, מהעבר ועד להווה.
כן, אז תראה, תמיד הייתה את הסוגיה הזו של לשלב שחקנים ערבים, שחקנים לא יהודים בנבחרת ישראל, מכיוון שכדורגל, כפי שכבר הקדמת ואמרת, הוא הרבה יותר מרק ספורט. היום לדעתי כדורגל הוא אחד מהמרכיבים, לא הכלי המרכזי בשילוב מיעוטים בחברה. דווקא כדורגל, דווקא דרך הגישה הזו של כדורגל, דבר שכולם אוהבים, מסיבה נורא נורא פשוטה, כי כדורגל או ספורט בכלל, בניגוד להרבה מאוד ענפים אחרים, הטובים צריכים לשחק. מי שטוב, מי שמוצלח צריך לשחק, בלי שום אפליה, על סמך דת, גזע, אתה יודע, שיגידו גם מין בדברים אחרים. אין פה אפליה, כי בעצם הטובים ביותר והמוכשרים ביותר צריכים לשחק. עכשיו, לאורך עשרות שנים, אנחנו רואים את השילוב של שחקנים ממוצא ערבי, מוצא לא יהודי בנבחרת ישראל, אבל בימינו זה הגיע לשיא חדש. אנחנו רואים הרבה יותר שחקנים ערבים, שחקנים מוסלמים בנבחרת ישראל, ובליגת העל בכלל. הגענו למצב שיש לנו קפטן לא יהודי בנבחרת, שזה נטחו, והגענו למצב בו בשלב מסוים במשחקים שנערכו לפני כשבועיים, היו לנו 6 שחקנים מתוך ה-11 של נבחרת ישראל, שהם לא יהודים.
זה בהשוואה לכמה שחקנים בערך בממוצע
בשנות ה-90 וה-80. כמובן ששנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, סלים טועמה, באסואן, עוררו גם הרבה עדים והרבה רעש סביבם, בגלל שהרבה מהקהל לא התחבר אליהם בכלל. אבל היום אנחנו מדברים על שיא חדש. כמובן שגם בעבר היה, אני יכול לחזור הרבה אחורה על ג'ימי טורק וגם שחקנים אחרים, אבל תמיד זה היה, אם אתה שאלת על ממוצעים, אתה יודע, אחד פה, אחד שם, 2, 3 גג. פתאום אנחנו מגיעים למצב שבנבחרת יש 6 מתוך 11 שעל המגרש בעת ובעונה אחת, ו8 בסגל מתוך 22. זה דבר מרשים שלמדי. אני חושב שהנבחרת היום מגלמת בתוכה דברים הרבה יותר חשובים באינטגרציה מאשר בעבר, מסיבה פשוטה.
וזאת השאלה שבאמת ראוי לשאול בהקשר הזה, האם יש מתאם בין שילוב שחקנים בנבחרת לבין אינטגרציה יהודים ערבים במדינת ישראל?
כן, אז בגדול, כדורגל נחשב ככלי טוב מאוד לאינטגרציה, מכיוון שתראה, פתאום השחקנים האלה משחקים, הם פתאום תורמים לנבחרת ישראל, שבגדול בראייה רחבה יותר בעצם זה תרומה למדינת ישראל, גאווה לאומית, נבחרת ישראל. אתה פתאום מכיר אותם יותר טוב, מסתכל על הזר, אז רגע, הוא שחקן כדורגל. כדורגל זה לא פחות מאשר שפה משותפת. היום, אם כבר שאלת קודם לכן על השתלבות עבר, הווה או עתיד, היום זה הרבה יותר מבעבר, ואני אגיד לך ככה משהו מעניין, למה לדעתי זה הרבה יותר מאשר בעבר. היום יש לנו מאמן זר, מאמן אוסטרי,
הרצוג.
לא מאמן ישראלי שעושה פוליטיקות, אולי יהודי פה, אולי יהודי שם, שעד כמה שלא נעים לומר את זה, מהיכרויות ומדברים שסיפרו לי, לפעמים היו את האינטריגות האלה, ולפעמים היו את הפוליטיקות האלו. הרצוג שם את מי שטוב, לא משנה אם הוא ערבי או יהודי. אין פה הרבה חוכמות. ולכן הפלטפורמה, הבמה לאינטגרציה, היא הרבה יותר טובה מבעבר.
במבט השוואתי ברחבי העולם, מה מידת ההשתלבות של בני מיעוטים בנבחרות לאומיות?
אז מאחר והכדורגל הוא כלי נהדר לאינטגרציה, אנחנו רואים יותר ויותר בני מיעוטים משתלבים בנבחרות לאומיות בעולם. הדבר הזה ניכר בעיקר בנבחרת שזה אתה זכתה במונדיאל, ב-2018, צרפת. היא זכתה במונדיאל כאשר 85% משחקני סגל הנבחרת הם בנים למאגרים, הם בעצם הם בני מיעוטים, שזה דבר מדהים כשלעצמו. בנבחרת גרמניה גם כן רואים את זה הרבה עם טורקים ועם טוניסאים ושחקנים אחרים, רואים את זה גם בנבחרת בלגיה. בגדול, הנבחרות האירופיות, המערב האירופיות, מובילות בזה מסיבה פשוטה, שפשוט בשנות ה-60, שנות ה-70 הגיעו הרבה עובדי אורח, גסטארבייטר וכאלה, ופשוט הילדים שלהם עברו לשחק כדורגל, מפני שכדורגל מקבל את הטובים ביותר. זה הכלי טוב להתקדמות וניידות חברתית. אז בהם אנחנו רואים את השילוב הזה, שילוב שהוא מצוין והוא תורם מאוד גם לנבחרות הלאומיות. האם זה תורם לאינטגרציה? זו שאלה מעניינת. מכיוון שמצד אחד אנחנו אומרים שכן זה תורם לאינטגרציה, כן אתה פתאום מעריך את השחקן הזה יותר, ואתה אומר, רגע, רגע, הוא מצליח, הוא תורם לנבחרת שלי, זה דבר נפלא, אבל מה קורה כשלא מצליחים? כשלא מצליחים, מסתכלים עליו כזר, הזר שפגע בנבחרת. כך שמצד אחד יש תרומה, מצד אחד לא בדיוק. תמיד אני אגיד לך משהו, בשנות ה-90 למשל, אני זוכר בנבחרת גרמניה ששילבו שחקן מפורסם מביין, אני אומר לכם שממת שול, ממוצא טורקי גרמני. ואז בגרמניה הייתה אמירה רווחת למדי, שאמרו כשממת שול בועט פנדל, כי הוא בעט הפנדל מזמנו, והוא כובש את הפנדל, הוא גרמני לכל דבר ועניין. כשהוא מחטיא, הוא טורקי. כלומר, מצד אחד זה כן עוזר לאינטגרציה, מצד שני זה הרבה פעמים תלוי תוצאה. בנבחרת צרפת היום, מסתכלים אחורה, 20 שנה אחורה, ב-98 שהם זכו במונדיאל, כולם אמרו, זה נהדר, זה יעזור לאינטגרציה. זה באמת עזר, אבל לפרק זמן קצר, כי ברגע שהתחילו מאומות, כפי שאתה זוכר, בסנדני ובמקומות כאלו של מאגרים ובני מאגרים אלג'יראים, פתאום הגזענות שוב יצא לה לחופשי.
נסיים עם סוגיה שיש בה, כמובן, מורכבות, רגישות, בוודאי סמליות, והיא סוגיית ההמנון הלאומי במשחקים. איך זה משפיע כשעולים על המגרש שחקנים...
תראה, זו שאלה מצוינת שגם קשורה לשאלה הקודמת שלך, מכיוון שגם בנבחרות גרמניה ובלגיה וצרפת שציינתי קודם לכן, גם שם קיימת הסוגיה הזו. מכיוון שמצד אחד הם משחקים ומייצגים את הנבחרת עם דגל הנבחרת, הסמל, הכל, גאווה לאומית. מצד שני, בהמנון הלאומי, גם בצרפת, גם בגרמניה, ובטח שבישראל, הרבה מהשחקנים בני המיעוטים לא שרים את מילות ההמנון. בגרמניה ובצרפת זו סוגיה שכבר מדברים עליה 20 שנה. בישראל זו סוגיה שכל פעם עולה מחדש כאשר יש משחק של הנבחרת, ויש רבים שטוענים, רגע, למה השחקנים הערבים האלה בכלל משחקים בנבחרת ישראל אם ההמנון הוא כזה? למה הם לא מוחים ובכלל לא מייצגים את הנבחרת? לדעתי הסוגיה של ההמנון היא סוגיה חשובה שמראה את המחאה של השחקנים הערבים, והיא מחאה חכמה. במקום לא לשחק ולהתאפס כזר שמחרים שלא עוזר לנבחרת ולא עוזר לקבוצה, הם עושים מחאה חכמה, הם פשוט לא שרים את מילות ההמנון, כי הם לא מייצגות אותם, והם בעצם מציפים את הסוגיה כל פעם מחדש. אחרי המשחק מול אלבניה, זוהר בלול אמר, אולי זה הזמן לשקול מחדש את מילות ההמנון. כלומר, מציפים את הסוגיה הזו כל פעם מחדש, מעוררים את התודעה עליה במקום פשוט לא לשחק. ולכן לדעתי זה איזשהו מחאה חכמה שהשחקנים הערבים עושים. היא מחאה אגב שקיימת כבר, לא מחאה, סליחה, היא כבר, זו תופעה שקיימת כבר מעל ל-35 שנה, גם שחקנים בנבחרת ישראל בשנות ה-80 וה-90 ממוצא ערבי, לא שרו את מילות ההמנון, וגם הם הציפו את הסוגיה.
תודה רבה, תומר.